Radio Soul. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום ד' בשבוע, שעה 12:02, ולמרבה הצער אנחנו פותחים את השידור הזה עם הזקות שהיו עכשיו באזור הצפון. אז מי שנמצא עכשיו באזור מוגן, אנחנו מקווים שהספקתם להגיע ושאתם בריאים ושלמים ויש לכם את הפניות לשמוע אותנו. ונדמה שבימים המורכבים האלה אנחנו במלחמה לצד ימי זיכרון, לצד יום עצמאות. ימים באמת מהמורכבים שהכרנו ושידענו. ביום הזיכרון האחרון ביקרתי, נדמה לי, כמו רבים מאזרחים של המדינה שלנו, בבית העלמין הצבאי. נחשפתי שם לעומס אדיר של אנשים. נראה לי, או לפחות זאת הייתה התחושה שלי, שזה באמת מעבר לכל מה שידענו בשנים הקודמות, כמויות אדירות של אזרחים שמגיעים לחלוק כבוד, להשתתף, להיות חלק מהצער הזה של המשפחות השכולות. ולצד הקושי, זה לפרקים נראה היה כמו מעין מפגש חברתי על רקע הכאב, על רקע השכול, על רקע האובדן, על רקע המלחמה. ולי זה גרם לחשוב על איך הכאב והאובדן הופכים לחלק כל כך אינטגרלי מהחיים שלנו, כל כך אינטגרלי מהיומיום שלנו, כמעט שגרה, שגרה רעה, ואיך התרגלנו לשגרה הקשה הזאת, והקושי התעצם כמובן עם צאת יום הזיכרון וכניסת יום העצמאות, ואיך שוב העצב והשמחה הופכים לחלק אינטגרלי מהחיים שלנו, ואלה בעצם החיים שלנו כאן. ואם דיברנו עד עכשיו על מלחמה ועל קושי, אז כמו שאנחנו רגילים, נעשה מעבר חד, נשמע את הטיפ שלנו, הטיפ, ההולי טיפ, ואז נתחיל בתוכנית. אז ההולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו להיום מדבר על איזה מידע צריך עורך דין כשפונה אליו הורה או בן משפחה ורוצה להסתייע בשירותיו לטובת איזשהו חייל. אז כמובן שצריך, בתור עורך הדין אני צריכה את שם החייל, שם מלא כמובן, אם יש לכם תעודת זהות או מספר אישי, אז אחת משתי האופציות האלה. חשוב מאוד באיזה יחידה משרת החייל, אם אפשר לדעת או אתם יודעים לאיזה פיקוד הוא שייך, בכלל זה טוב. היחידה מאוד עוזרת, שם היחידה, מספר היחידה, מאוד עוזרים לנו כעורכי דין לדעת למי לפנות או מי מטפל במקרה. וכמובן, אם יש לכם פרוטוקול של הדיון, או לפחות מה היה בדיון, כדי שנוכל לדעת באיזה שלב נמצא הדיון, מה נכון לעשות, מה מידת הדחיפות, איך ניתן לסייע. כל הפרטים האלה, ככל שיש לכם אותם, אז עזרתם לעורך הדין לעזור לכם כמה שיותר מהר, וכמובן שזה הדבר הכי טוב והכי נכון לעשות. אז עד כאן בנושא הזה. ועכשיו, בשמחה, נצרף לשיחה שלנו את גלעד. גלעד, שומע אותי? מה שלומך?
כן, שלום.
איזה כיף שהצטרפת אלינו. אז בוא נציג אותך ככה בצורה רשמית. סמל ראשון גלעד הלבץ, מתעד מבצעי. נכון, גלעד? זה הטייטל הרשמי שלך.
כן, לגמרי, נכון.
אז קודם כל נגיד לך תודה שהצטרפת אלינו, ושנית, אני רוצה אולי שנתחיל שתסביר לי מה זה מתעד מבצעי. אתה חלק מדובר צהל, אתה חלק מאיזשהו גוף אחר, אתה לוחם, מה אתה בעצם? תסביר לנו קצת.
כן, אנחנו בעצם שילוב של הכל, איזשהו שילוב מוזר כזה. אנחנו okay. יחידה לוחמת בתוך מערך דובר צהל, שזה מערך שהוא לא לוחם, אז זה נשמע מעט מצחיק. אז אנחנו מסתובבים גם על הכתפיים, כתוב לנו דובר צהל. Okay. בעצם אנחנו מופעלים על ידי דובר צהל, אנחנו מצטרפים לכוחות הלוחמים, וכמו שלכל לוחם יש פקל כזה או אחר, אז לנו יש פקל מצלמה.
רגע, אבל אתה לוחם, זאת אומרת, אתה צריך גם את הנשק שלך, זאת אומרת, יש לך נשק, מן הסתם, אם אתה לוחם, אז אתה גם מצויד בנשק, לא?
נכון, כן. אנחנו עוברים הכשרת לוחמה של 8 חודשים, שמורכבת מטירונות קרבית, אחרי זה עוד שלב של אימון מתקדם, הכשרת צילום קרבית, וקורס מקצועות ודוברות, שזה קורס שכל החיילים במערך דובר צהל עוברים.
אוקיי. מה זה, מה ההכשרה בעצם, מה זה טירונות ולוחם ואימון מתקדם אני יודעת? מה זה הקורס הייחודי הזה שאתם עוברים? מה הייחוד שלו בעצם?
זה קורס שפשוט משלב בין שני עולמות שיכולים להישמע מאוד שונים, של לוחמה וצילום, אבל לומדים איך לשלב את זה בצורה הכי טובה, ומתי מרימים נשק ומתי מצלמה, ומה הדרך הכי טובה שלי לספר את הסיפור של צהל מהשטח, בין אם זה דרך תמונות, בין אם זה דרך סרטונים. בעצם מתחילים לגעת מהבסיס בסיס, ואז מפתחים את זה לרמה מאוד מאוד גבוהה. בסוף אנחנו העיניים של המדינה בשטח. אין צלמי חדשות רוב הזמן בשטח עם הלוחמים, בסוף אנחנו האנשים האלה שעושים את זה, וזה למה זה כל כך חשוב, זה למה ההכשרה כל כך ייחודית. כאילו להיות בתוך אזור לחימה, תוך כדי לעשות את העבודה שלך בצורה כל כך איכותית ומדויקת, כדי שכל האזרחים בעצם במדינה יוכלו לראות את מה שקורה בשטח.
אז רגע, קודם כל, באמת לפני שנדבר על החשיבות של הנושא הזה, אני רוצה להבין משהו שבטח הרבה אנשים מתעניינים, איך מגיעים לזה? זאת אומרת, כשאתה בתור מיועד לשירות, אמרת לעצמך, מה, אני רוצה להיות צלם? אני רוצה להיות לוחם? מה אתה חשבת על עצמך לפני שהתגייסת?
אני מאוד רציתי להיות לוחם, אבל לא ידעתי איך לשלב את זה עם איזשהו עיסוק אחר שלי. ומאוד אהבתי צילום, ואז פתאום ראיתי את התפקיד הזה, ובעצם השילוב שזה שביקשתי ממיטב תפקיד לוחמה, וגם זה שהצהרתי שאני אוהב צילום, אז בעצם זה הקנה לי את המיון, ואנחנו מנסים לאתר את המלשבים, שבאמת גם יש להם את הפרופיל הקרבי, גם יש להם את הרצון, ובסוף גם יש להם את הניסיון ואת הידע מהבית בצילום, כי זה דבר שהוא מאוד הכרחי.
אז קודם כל, מבחינת נתונים רגע אחד, אני מניחה שמחפשים אנשים שיש להם פרופיל קרבי, נכון? זאת אומרת, זה איזושהי דרישת בסיס. זה משנה אם זה בנים או בנות? אתה יודע ככה להגיד לי?
לא, אנחנו יחידה מעורבת.
אוקיי.
וגם הבנים וגם הבנות בעצם עושים את אותו התפקיד. וביחד עם הכוחות הלוחמים, יש לנו מתעדות שהיו בעזה שבועות ארוכים, ביחד עם כוחות של לוחמים. דואגים לקבל את המעטפת המתאימה, אבל זה עובד מצוין.
אז אם אני רגע ממשיכה איתך בנושא הזה של האיתור וההכשרה, אמרת שהיה איזשהו איתור ראשוני. אז בואו תספר לנו קצת ככה מהבפנים, מה מחפשים? אם אני נניח רוצה להתקבל, תן לי טיפים, מה כדאי לי לדעת, מה כדאי לי לבוא, אולי, אני לא יודעת, צריך תיק עבודות, מה... תעזור לי קצת.
כן, מיון מורכב מכמה שלבים. בעצם השלב הראשוני גם דורש תיק עבודות, להגיש תיק עבודות דברים שצילמנו.
משנה אם זה וידאו או צילומי סטילס, זה רלוונטי?
צריך גם וגם, בגלל שאנחנו עושים בשירות שלנו גם וגם, אז הדרישה היא גם וגם. מי שכמובן לא יודע, אז זה בסדר, ואנחנו בהתאם עושים את הערכות שלנו.
אוקיי.
אבל צריך תיק עבודות, יש רעיון אישי, ולבסוף יש גם רעיון עם פסיכולוג, בגלל שהתפקיד שלנו מאוד שונה, בגלל שאנחנו כוח שהוא חובר לכוח אחר, אז יש איזה הרבה מורכבויות, יכול להיות לבד בשטח או להכיר אנשים חדשים, ולכן אנחנו, יש גם את השלב הזה של הפסיכולוג, שמנסה לראות מי מתאים לזה באמת.
אז אתה מדבר בעצם על איזשהו מיון, מה אורכו של הקורס, אימון מתקדם וטירונות, אנחנו יודעים שמדובר בתקופה לא קצרה, אבל הקורס המקצועי עצמו הוא גם קורס ארוך?
הקורס המקצועי עצמו לוקח משהו כמו 3 חודשים, כמעט 4 חודשים.
וואו, ארוך.
כל ההכשרה מסתכמת ב8 חודשים.
הבנתי. אז הקורס עצמו הוא בעצם קורס שמה שנותן לך עוד כלים מקצועיים, או כלים משולבים צבאיים? איך זה עובד?
קודם כל אני אגיד שבשלב של הטירונות והאימון המתקדם, אנחנו כמעט ולא נוגעים בכל מה שקשור לצילום ודובר צהל, ממש מנסים אפילו להימנע. זה בעצם לא מעניין בשלב הזה כביכול, ורק בהמשך באמת מתחילים לגעת בדברים האלה, ומתחילים ממש מהבסיס, ממש, מה התמונה הראשונה שצולמה, ומה זה מצלמת פילם, ועד הסוגי מצלמות שיש היום שהתפתחו, וממש מתחילים לגעת במשולש חשיפה וקומפוזיציות וסוגי צילום.
אתה מדבר איתי על מילים שאני מונחים כבר בצילום שאני לא מכירה.
כן, אז אנחנו ממש נכנסים לתוך העומק, גם בתחום הוידאו, גם בתחום הסטילס, וכמובן שכל מה שקשור לעריכה ושידור לאחור, שזה בעצם לא פחות חשוב. לצלם תמונה זה נחמד, אבל החוכמה היא גם לדעת איך להוציא את זה ולהפיץ את זה, כדי שזה יגיע הלאה לתקשורת.
אז זהו, זה בדיוק השאלה ככה שרציתי לשאול אותך. בסוף כשאתה נכנס לעזה, אז יש לך עליך את הנשק שלך, אני מניחה אפוד, כסדה, ואז מה? יש מצלמת וידאו, איזה עוד ציוד בעצם אתה צריך? הגברה, אני לא יודעת, זה נשמע לי כאילו אתה אולפן מעלך לפעמים.
קצת, אנחנו לפעמים קצת אולפן הפקה כזה.
Okay.
אבל כן, מעבר לנשק ולכסדה ולאפוד, יש לנו אפוד שהוא מיוחד שלנו.
Okay.
וסט מתעד מבצעי, זה בייצור מיוחד, שאנחנו בנינו אותו לאורך השנים, שיהיה מותאם לנו, ויש בו אותה ייחודי למצלמה, שבעצם מתחבר לווסט, וככה המצלמה נשארת מחוברת. ובעצם אנחנו יוצאים גם עם מצלמה, גם עם איזשהו מיקרופון, שבמידה ונרצה לעשות ראיונות לאנשים, אז נוכל לעשות את זה. בנוסף, יש לנו גו פרו, מצלמות כיס. אם נרצה, פתאום נהיה בסיטואציה שבה אי אפשר להשתמש במצלמה, אז הגו פרו יכולה לענות על הצורך הזה. או בסיטואציה שבה לא נוכל פיזית להיות קרובים, נגיד פיצוץ, אז לא נוכל להיות קרובים מאוד לפיצוץ, ונצטרך למצוא מחסות, אז נשים גופרו, ואז נבוא לקחת אותה לאחר מכן. אבל אנחנו ממש כמו אולפן הפקות, כל הזמן הראש, כל הזמן חושב מה הדבר הבא שאני יכול לצלם, ואיך לעשות את זה טוב יותר, ואולי אני אצלם את המפקד הזה, וכל הזמן לחפש את הערך המוסף.
רגע, אבל אתה צריך להיות, כשאתה בשטח, אתה אמור להיות ממוקד בלשמור גם על החיים שלך. זאת אומרת, אתה לא יכול רק לחפש את את הפריים הבא. נכון? זאת אומרת, אתה מודע לזה לפעמים שאתה קצת מסתכל על התמונה ופחות מסתכל על החיים שלך?
קרו כמה פעמים שאמרתי ש... אולי זה לא היה הדבר הכי חכם לעשות באותו הרגע, ורק בדיעבד אתה מבין שזה אולי היה יכול להיגמר אחרת.
אופס.
אבל כן, כל הזמן אתה עושה את אתה שוקל ואתה בודק, וכמובן שבסוף אנחנו לא הולכים על דעת עצמנו, אנחנו תמיד בתיאום מול המפקדים ומול האנשים שאנחנו איתם. אבל כן, אתה בסוף מבין שאתה באזור לחימה, ואתה מרגיש את הכל. יש בסוף פיצוץ, זה דבר שמרעיד, ואתה פתאום, גם אם אתה מצלמה, אז פתאום אתה חוזר לעצמך ואתה מבין, אוקיי, כאילו זה... רציני.
אוקיי. תגיד, גלעד, איך מחליטים מה מתוך כל מה שאתה מצלם מעבירים אחורה אלינו, לאזרחים, ומה נכון שישאר על רצפת חדר העריכה? זאת החלטה שלך, החלטה של מפקדים? איך זה עובד?
אז זה גם וגם. בהתחלה אני מצלם כמות תמונות מאוד גדולה וסרטונים, ואני בעצם עובר, מעביר את זה סינון ראשוני. מה שיצא לא טוב, מה שיצא מטושטש, מה שלא יצא מספיק טוב, אז אני לא מעביר הלאה. ואת הדברים שכן יצאו טוב ושאני רוצה לשלוח, אז אני מעביר את זה הלאה לדובר צהל, ושם בעצם מסתכלים, ולפי הדירקטיבה הדוברותית מחליטים מה מפיצים עכשיו, מה אולי יתאים עוד כמה שעות, וזה הכל מאוד מאוד משתנה. אז יכול להיות שבבוקר יפיצו תמונה מסוימת, שבערב היא פחות תתאים, כי משדרת מסר אחד, ויכול להיות שיום למחרת זה יותר יתאים. זה הכל באמת תלוי לתמונת מצב התקשורתית, ובעצם מונים את זה ככה, שזה הכל יהיה ככה מאוזן, ולא ישר שולפים את כל התותחים הכבדים. זאת אומרת, יכול להיות שאני אשלח 30 תמונות מצוינות, ואי אפשר להפיץ 30 תמונות לתקשורת. אז לפעמים בטפטופים, ויש גם תמונות שהן יכול להיות פחות מתאימות להפצה, אז... באמת עובר הרבה סינונים ושיקולים, זה מאוד שקול.
אוקיי, נשמע שיש לך תפקיד ככה מאוד מאוד מעניין. זה לא מתסכל לפעמים, כמו שאתה אומר, אני ימים שלמים מצלם ומתעד, אפילו לפעמים טיפה אולי מסכן את החיים שלי בשביל איזושהי תמונה, ובסוף משיקולים כאלה ואחרים שום דבר לא עולה? לא מתסכל קצת?
בסוף אתה מבין שזה התפקיד, ופרסום זה לא מדד להצלחה. כי תמונה יכולה להיות מצוינת, מבחינתי כצלם, אני יכול להגיד שזו התמונה הכי טובה שצילמתי, אבל אנחנו כדובר צהל, יכול להיות לא נרצה לפרסם אותה מסיבה כזאת או אחרת. יכול להיות שהיא מצולמת מצוין, והיא נראית טוב והכל יפה, אבל התמונה לא מעבירה איזשהו מסר, היא לא מעבירה סיפור. ולכן תמונות שהן טובות לא בהכרח שוות הרבה אם הן לא מעבירות את הסיפור שאנחנו רוצים לספר.
אוקיי. בוא נדבר על באמת מה התמונה הכי טובה שאתה בעיניך צילמת. זאת אומרת, אתה כבר סמל ראשון, יש לך הרבה מאוד פזם ואני מניחה גם הרבה מאוד תמונות. ספר לי על איזושהי תמונה ככה שאמרת, וואו, פה מיציתי את היותי מתעד מבצעי.
את האמת שזו תמונה מלפני כבר שנה שצילמתי,
לא מהמלחמה. לא מהמלחמה, כן.
כן, זו תמונה שגם קרתה במבצע מגן וחץ, שזה גם היה בדרום, מבצע ממוקד נגד גאפ, ובעצם באותו מבצע נורא רצו לצלם את ההגנה על האזרחים, והיה מאוד חשוב הגנה אווירית. אז אנחנו נשלחנו לצלם סוללה של
נעשה רגע הפסקה, נגיד שיש צבע אדום בנתיב העשרה. כן, אני איתך.
כן, אנחנו רואים שזה עדיין קורה. אז בעצם היה מאוד חשוב לצלם את הכיפת ברזל, ונשלחנו לצלם שם את הסוללה, וחיכינו שם משהו כמו 10 שעות, עד וואו. שהצלחנו להשיג את התמונה המנצחת, תוך כדי שיש שירותים מעלינו, וזו תמונה שבעצם חשיפה ארוכה, זה מה שזה אומר, רואים את המריחה של הטיל שיוצא מהמשגר, וזו תמונה שתפסה מאוד מאוד חזק, היא באמת פורסמה בכל מקום, גם באינסטגרם של צהל, גם בעיתונים, גם בחדשות, וזה... אמנם פרסום זה לא מדד להצלחה, אבל בסוף אם אנשים אוהבים אותה, זה כיף גדול. אחרי זה גם עשו עליה הרבה מימים בפייסבוק. אז כבר זה עפר במקום מסוים לבדיחה, אז אתה מבין שזה היה מוצלח.
אז אתה מבין שזה תפס. רגע, וכתוב איפשהו קטן למטה גלעד, או שרק דובר צהל?
לא, רק דובר צהל. ואני יודע, אני יודע להגיד שזה אני, וזה מספיק טוב.
אתה אומר, אם אני יודע זה מספיק טוב, אתה בטח מספר לחברים, אז זה מצוין. גלעד, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. נשמע את פורטי סחרוף ניצוצות, אפרופו טילים ופיצוצים באוויר, ואז נחזור לשיחה שלנו. נתת לי הרבה חומר לשאלות, אז אני בינתיים אכתוב את השאלות ונשמע את ניצוצות.
Thank you.
כיוון שמדובר ככה בשיר ארוך, אנחנו לאט לאט נוריד אותו כדי שנוכל לחזור לשיחה שלנו עם גלעד. גלעד, כמו שאמרתי לך בזמן ההפסקה, נתת לי ככה חומר למחשבה, ושאלה ראשונה שאני מסתקרנת לגביה זה, מי המפקד שלך? אתה שולח חומרים אחורה לדובר צהל, והם יכולים להגיד לך, זה טוב, זה לא טוב, תן לי זווית כזאת, תן לי זווית אחרת. ומצד שני, הם לא איתך בשטח, ואני מניחה שיש מפקד בשטח שיכול להגיד לך, תקשיב, גלעד, בזווית הזאת אתה לא יכול לצלם, כי זה מסכן את הכוח שלי, כי זה מסכן אותך. איך אתה עובד במתח הזה?
מתמרינים בין שני עולמות, כמו שאמרת. אז כן, כביכול יש לנו שני מפקדים, יש את המפקדים מדובר צהל, שהם בעצם משלחים אותנו למשימה, ואיתם אנחנו בקשר לאורך כל החבירה שלנו, כל המשימה, והם בעצם מדייקים אותנו למה מחפשים, מה צריך, ומה אפשר לעשות קצת יותר טוב, ובעצם הם לא איתנו בזמן המשימה שלנו, ויש את המפקדים בשטח. אז יש בשטח מפקדים שהם יותר רתומים למשימה, והם באמת ייתנו לנו לעשות הכל.
המשימה הצבאית או המשימה התעודית?
זה מתיודית.
אוקיי.
זה מאוד לא מפקד, יש כאלה שבאמת מאוד זורמים איתנו ויעשו הכל, קרה לי כבר כמה פעמים שביקשתי איזה משהו, ואמרתי, בחיים לא הסכימו, ואז אמרו, ברור שנעשה את זה וזרמו איתי לגמרי, ויש כאלה שגם פחות, אבל ברגע שאתה מסביר את החשיבות, ואתה מנסה לרתום את הגורמים ככה, ויש כל מיני שיטות לרתום אותם למשימה שלך, אז בסוף זה מצליח, ובסוף כולנו רוצים שזה יצא טוב, אין מישהו אחד שלא מעוניין, בסוף לכולם יש מזה רווח. המפקד שאני נמצא איתו, ירצה ככל הנראה שהגדוד שאני איתו, ישמעו עליו בתקשורת. בסוף הוא ירצה שהחיילים שלו יהיו בטלוויזיה או בחדשות, וזה מוסיף ערך ליחידה שאתה נמצא איתה. היום את העד זה דבר מאוד מאוד נחשק. ממש רבים עלינו.
באמת? זה מה שרציתי לשאול אותך. מבחינת המפקד, אולי אתה אפילו איזשהו סוג של נטל, כי הוא יש לו משימה מאוד מאוד ברורה, והיא משימה צבאית. ועכשיו הוא פתאום צריך להכניס עוד כל מיני שיקולים, לא יודעת איך זה מצטלם, או שיקולים אחרים. זה, השאלה אם המפקדים באמת מעוניינים בזה, או שהם אומרים לך, תקשיב, אל תבלבל לי את המוח, סליחה על השפה היומיומית.
כן, אז באמת ברגע שמבינים את החשיבות, אז לגמרי אנחנו הולכים יד ביד ועושים את זה כמו שצריך. באמת המלחמה נורא שיפרה את הסיטואציה. עוד לפני המלחמה היה לפעמים קצת ריבים וקצת יותר קשה, והיום באמת כולם רוצים, כולם מבינים את החשיבות. וכן, נכון, לפעמים אנחנו תופסים כביכול מקום של מישהו בנמר או ברכב, ויכול להיות שאנחנו כבר יותר מדי אנשים במשימה ורוצים לרדד, אז תמיד יעדיפו לרדד את המתעד, כי בסוף התרומה שלי לביטחון הכוח היא לא ודאית כמו שהתרומה של לוחם יכולה להיות. אבל ברגע שמבינים את החשיבות, אז מבינים שזה לא פחות חשוב. נכון שזה תרומה אחרת לכוח, בהישגים כאלה או אחרים, אבל ברגע שקולטים את זה, אז באמת הולכים יד ביד.
תגיד גלעד, כשאתה יוצא עכשיו למשימת תיעוד, נניח אתה מצטרף לאיזשהו גדוד לאורך פרק זמן, בכל יום כזה יש משימה אחרת, או שבעצם המשימה היא לתעד את חיי הגדוד? זאת אומרת, יש דברים שהם יותר ספציפיים לתעד את הלחימה?
זה יכול גם מאוד לקרות במקביל. זאת אומרת, גם לצאת אם יש מתקפה למשל של הגדוד, אז לצלם את המתקפה, ובעצם זה מה שיותר יחפשו. אבל גם הרגעים של הבן לבן, שאומנם זה לא מה שאנחנו מחפשים להוציא לתקשורת, אבל זה דברים שגם בהיבטים ההיסטוריים הם יכולים להיות מאוד חשובים. וזה גם מאוד חשוב לצלם את זה. אבל אנחנו באמת מצלמים לפי מה שאנחנו רואים ולפי מה שדורשים, אבל זה הכל מהכל. יכול להיות שגם אני פתאום אזום איזה משהו, ויצא לי שבאמת הייתי עם הצנחנים לתקופת זמן, ואז דיברתי עם הרופאה של הגדוד, שבאמת הייתה שם המון המון זמן. אמרתי לה, בואי נעשה לך ראיון אחד על אחד, ואולי בעצם זה, אולי זה יתפרסם, ובאמת עשינו את זה, וזה גם מסוג הדברים שהם מבורכים.
עכשיו, המפקד עצמו מכיר את המשימה שלך? זאת אומרת, חוץ מלתעד באופן כללי, הוא יודע שהיום נדרש כך וכך, או היום אתה מצפה כך וכך, או שלמעשה הוא יודע שאתה שם, ובזה מסתיים ההבנה שלו של התפקיד שלך?
זה מאוד תלוי אם אני ארצה, אם אני אצטרך את עזרתו או לא. בעצם, אם אני אצטרך להגיע לאיזה מקום מסוים, לאיזו סיטואציה מסוימת, ולא בהכרח ייתנו לי, אז אני אנסה להסביר לו את החשיבות של המשימה, וככה בעצם אני אצליח להגיע לזה. אבל גם כשאנחנו מקבלים משימות, אז צריך נורא לחלק את זה לשתי משימות, בכלליות נגיד. משימה אחת שהיא באמת נורא מדויקת, שיגידו לי, תצלם 1, 2, 3, 4, כי זה מה שאנחנו רוצים להוציא לתקשורת, כי זה באמת באמת נורא חשוב. ומשימה נוספת שהיא באמת כללית, זאת אומרת, לצלם את הפעילות הכללית של הגדוד, את היציאות למתקפות, את החיפויים, את הדברים האלה שהם כביכול יותר יומיומיים, הם יותר חוזרים על עצמם, אבל הם גם מאוד מאוד חשובים.
אתה כל הזמן אומר, זה חשוב, יש לזה חשיבות, להבין מה החשיבות. בוא נדבר רגע אחד, בוא נשים את זה במרכז. מה החשיבות? למה זה חשוב, לא יודעת עכשיו, לראות את הפעילות של גדוד X או את הפעילות של גדוד Y? מה זה תורם?
אז באמת זה, נחלק את זה לכמה רבדים. הראשון זה בעצם הלגיטימציה של צהל לפעולה. אז מתעדים שצילמו אמל"ח וכלי נשק בתוך בתים של אנשים או מתחת למיטות של ילדים, או להראות מנהרות שבהם היו חטופים ואת התנאים של מה שקורה שם. וזה באמת מי זה, וזה יכול להיות כל כך הרבה דברים נוספים. אז זה באמת דבר אחד שנותן לגיטימציה לישראל, לפעולה בעולם. דבר נוסף, זה בסוף גם החיזוק של הרוח הישראלית. בסוף את כאזרחית רוצה לראות שהצבא עובד, שהצבא יש לו הישגים משמעותיים, שבעצם אנחנו לא משלמים את כל המחירים הקשים האלה בשביל כלום. ובעצם זה חלק מזה, לתת את הגב הזה לאזרחים בבית ש... לא בדיוק מבינים מה קורה בעזה ולא יודעים איך זה עובד, ובעצם להראות להם. ודבר נוסף, לא פחות חשוב, לפחות ככה אני רואה את זה, בסוף למשפחות של הלוחמים והלוחמים עצמם. אין להם גאווה גדולה יותר מאשר לראות כותרת שגדוד כזה או כזה עשה משהו, ואז זה באמת גאווה, גם אם לא, את יודעת, הורה שרואה שהגדוד של הילד שלו עשה משהו, גם אם התמונה זה לא הילד שלו, בעיניו זה גאווה גדולה, זה גם חלק מזה.
נכון, נכון. גלעד, יש, אני מניחה, סכנות לא מעטות בתפקיד הזה שלכם. היו מתעדים שחלילה נפגעו?
כן, היה לנו מתעד אחד, דוד, שנפצע מאוד מאוד קשה. בעצם הוא היה בפעילות בצפון הרצועה, בתמרון הראשון עוד, בהתחלה. בעצם נפצע קשה. היה מורדם ומונשם לתקופה ארוכה, עכשיו ברוך השם הוא כבר במצב הרבה יותר טוב, הוא חזר לעצמו, אתמול חגגנו איתו עצמאות, ונמשיך לחגוג איתו לאט לאט ככל שהוא ישתפר עד לעצמאות מוחלטת.
ברור, אז כמובן אנחנו גם מכאן נשלח לו איחולי בריאות והחלמה מהירה. אני רוצה רגע לשאול אותך על החיבור הזה אל הכוח, הכוח הלוחם. הרבה פעמים, אתה יודע, כשמגיע צלם, אז הדבר הראשון שהוא אומר לך, זה תרגיש בנוח מול המצלמה. ולפעמים זה יותר נוח כשאתה מכיר את הצלם, כשאתה, יש לך איזשהו חיבור אליו, אז זה לא זר. בסיטואציות האלה של הלחימה, יש משמעות לזה שהכוח יכיר אותך? יש חשיבות לאיזושהי חבירה יותר אישית? או שהם עושים את שלהם, ואתה שם נמצא ברקע ומצלם את מה שקורה?
אז מאוד מאוד חשוב להתחבר לכוח, במיוחד שאנחנו מגיעים למשימות ארוכות יותר, ואתה באמת נמצא עם הכוח כל הזמן צמוד אליהם, אתה אוכל איתם וישן איתם והכל, אז החשיבות היא מאוד גדולה. בסוף זה מעבר להישגים שלי הצילומיים, זה כבר כבני אדם, כחיילים, בסוף כולם רוצים שיהיה לנו כיף ביחד, וגם בסוף התוצאה יוצאת טובה יותר. אבל אנחנו ככלל לא נביים אנשים או לא נגיד להם לעשות משהו כזה או אחר. אני תמיד אומר לאנשים, תהיו אתם, תעשו מה שאתם עושים רגיל. אנחנו כמדעדים הרבה פעמים נרצה להיות זבוב על הקיר. זאת אומרת, להיות בסיטואציה, לצלם, אבל שלא ירגישו. לפעמים הצלמה, כמו שאמרת, באמת גורמת לאנשים להשתנות או להתבייש. המטרה שלנו זה להראות את צהל כמו שהוא.
אוקיי. איך אתה מתמודד עם זה? דיברת ככה די בתחילת השיחה שלנו על העובדה שהרבה פעמים יש איזושהי אולי בדידות, כי אתה עובר מכוח לכוח, זאת אומרת, זה לא שיש לך עכשיו איזושהי יחידה שאתה משרת בה שנתיים. איך מתמודדים באמת עם המעברים האלה?
כן, אז זה באמת לא פשוט, אבל לומדים, יש כל מיני שיטות להתחבר עם אנשים ולאט לאט עושים את זה.
זה בעצם כל פעם כמו להיות טירון מחדש, אתה כל פעם מגיע מחדש ליחידה.
לגמרי, זה בדיוק זה. אבל היום היו כבר, המתעדים היו באמת עם כבר כמעט כל הכוחות בעזה, אז אתה מגיע לכוח, ואתה אומר, טוב, אתה מכיר את המתעד הזה, הוא היה איתנו שבוע שעבר. אז כבר אתה מוצא ככה, שיחה, ולאט לאט מתחילים בהיכרות, ואז מאיפה אתה ומאיפה אתה, ואז כבר מתגלגלים ומתגלגלים. אבל כן, זה לא קל, אבל בסוף, גם הכוחות שאנחנו מגיעים אליהם, הם מבינים את העובדה שאנחנו לבד, הם מבינים מה זה להיות כוח אוויר, ובאמת הם תמיד ינסו לגרום לנו להרגיש טוב מאוד. וצריך להגיד, לפעמים כשזה לא עובד טוב, אז אנחנו כמתעדים יודעים לבוא ולהגיד למפקדים, זה לא כזה עובד טוב, הכוח אולי, החיבור לא מספיק טוב, ולפעמים ינסו למצוא לזה איזושהי חלופה, אולי לעבור לפלוגה אחרת, למקום אחר, אבל
בסוף באמת?
אנחנו רוצים להרגיש בנוח, כולם.
זאת אומרת שאתה אומר, אני מספיק מקצועי ורציני בשביל להגיד, זה לא עובד, אני לא מצליח להוציא מפה את המיטב?
יכול להיות, כן. יכול להיות שגם המשימה של הגדוד שאני איתו, אולי השבוע הזה פחות רלוונטית, ויכול להיות שעוד שבועיים היא תהיה הרבה יותר רלוונטית, תקשורתית. ואנחנו, זה חלק מהמשימה שלנו, לבוא ולהגיד, זה פחות מתאים, או אולי זה פחות עובד.
מדהים. גלעד, מה השוני בין הגזרות? זאת אומרת, יש מתעדים גם בצפון, או כרגע מתרכזים בעזה בלבד, בגזרה הדרומית?
בשגרה יש לנו בכל הגזרות, גם בצפון, גם במרכז וגם בדרום. אבל היום במלחמה הדגש הוא בעיקר על הדרום, ואפשר גם לראות את זה לפי הודעות שדובר צהל מוציא, שבעצם רוב הוויזואליה שיוצאת מאיתנו זה של הדרום, כי שם ריכוז הכוח. אבל כן, יש לנו עוד אנשים שנמצאים באיוש וגם בצפון, אבל זה פחות הדגש כרגע.
ברור, ברור. תגיד גלעד, כשאתה ככה מסתכל על השירות שלך מבחינת כישורים, מה הכישורים המרכזיים שבעיניך התפקיד הזה לימד אותך? זאת אומרת, התמקצעת יותר בתחום הצילומי? אולי בכלל בתחום החברתי, כי אתה אומר, אני כל שבוע פוגש אנשים אחרים, אולי לוחמה, לא יודעת. מה הדגש בעיניך?
אז זה באמת קצת שילוב של הכל. אתה באמת לומד להתחבר לאנשים בצורה מאוד מהירה. אתה לומד להסתגל לסיטואציות שונות במהירות. אתה מבין שלפעמים שימום או לבד זה בסדר, ואתה לומד איך למנף את זה למקומות טובים. וגם בהקשרי הצילום, אין לי ספק ש... איך שהתחלתי את השירות שלי ואיך שאני היום, זה עולם אחר לחלוטין. אני עשיתי דברים שאני בחיים לא חשבתי שאני אעשה, באמת דברים מאוד מאוד גדולים, להיות במנהרות או בסיטואציות שבאמת לא חשבתי שיקרה. אז אתה לומד להעריך את הכל, ואתה לומד להסתכל על דברים בצורה אחרת קצת. ובסוף, בדיעבד, אתה קצת מעכל את הכל.
זאת אומרת, יש גם את הזמן להקל את הדברים לאט לאט, כן. עם הזמן. תגיד, מה קורה בתקופות רגיעה? אני יודעת שזה נשמע כאילו שאלה לא קשורה עכשיו, אבל מה התפקיד שלכם בזמן רגיעה?
בשגרה אז אנחנו פשוט מצלמים תרגילים, ואם יש אירועים מבצעיים, אפילו מעצר למשל, שזה פעילות מבצעית, אבל שקורית גם בשגרה, אוקיי. אז גם זה קורה. אבל באמת, הרבה תרגילים, דברים של בין לבין, שאנחנו פשוט עושים כל אחד לפי הגזרה שלו.
תפקיד מעניין יש לכם, ללא ספק.
כן, הוא מגוון. אני חושב שלא היה חייל שפגש את כל צהל כמו מתעד מבצעי. באמת, יצא לנו לצלם את חיל האוויר, את חיל הים, זו היבשה על כל החטיבות וכל הגדודים, ובאמת לחוות הכל מהכל.
מה הכי כיף לצלם? מה מצטלם הכי טוב?
וואו, שאלה טובה. אני מאוד נהניתי לצלם בים, עם כל הקושי של זה.
לא הקטע?
מה זה?
לא הקטע?
רק כמעט, היו גלים מאוד גבוהים, אבל בסוף הסתדרתי. Okay. אבל בשבילי זו הייתה חוויה מאוד כיפית, כי אני רגיל ליבשה כל השירות, ואז פתאום להיות שבועיים בלב ים, זה משימה שהיא לחלוטין שונה, אז זה היה כיף.
יפה, אז יוצא לך, אתה אומר, להכיר את הצבא ולטייל בו. נעשה עוד הפסקה מוזיקלית, גלעד? מה דעתך? תן לך הפסקה. נשמע את עדן גולן כמובן, הוריקיין, מהאירוויזיון, מקום חמישי, אז נחלוק לה גם אנחנו כבוד, עדן גולן, ואז נמשיך לחלק האחרון של השיחה שלנו. symphony
play with me. Look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours. While the time goes wild, every day I'm losing my mind. Holding on in this mysterious ride. Dancing in the storm, I got nothing to hide. Take it all and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours. Why the time goes wild? Every day. קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
כן, אז אנחנו שמענו את עדן גולן, ואנחנו עכשיו, זהו, רשמית בחלק האחרון של התוכנית שלנו. גלעד, סיפרת ככה על זה שבאמת יש לך היכרות כמעט עם כל הצבא, עם כל החלקים שלו, ויצא לך לטייל בין לא מעט יחידות. בוא נניח רגע אחד שאתה מסכם עכשיו את השירות. מה הזיכרון הכי משמעותי שלך מהתקופה הזאת, בכלל מהשירות?
אני בעצם לאורך כל תחילת המלחמה הייתי כמעט 3 חודשים צמוד למאוג 98, לדן גולדפוס.
אוקיי.
ובעצם לאורך כל התקופה היינו נכנסים בלי סוף, היינו בחאן יונס הרבה, שם העובדה פעלה, ובאחד מהפעמים בעצם הכנסנו תקשורת זרה לתוך מנהרות, ובאחד המנהרות היו חטופים. וואו. וכשאני שמעתי שזה מה שהולך לקרות, אז אני הבנתי לקראת מה אני הולך, אבל לא לגמרי הבנתי לקראת מה אני הולך. ורק שם שבאמת היינו שם, אמרתי, טוב, זה לא הגיוני כאילו שהיו פה, אולי היה בתוך תא אחד איזה בן אדם, שניים. ובעצם אחרי שפרסמנו את שזה יצא התקשורת ופרסמנו את המנהרה, פתאום אני שומע החטופים ששוחררו, אז הם אומרים, כן, היינו פה 6 אנשים בתא. ובשבילי זה היה איזשהו אלם, כי באותו רגע שהיינו במנהרה, אני אמרתי, זה, טוב, הם היו במנהרה איזה שעה, שעתיים, ואז הם מספרים סיפורים שהם היו הרבה אנשים שם, לאורך זמן מאוד ארוך, וזה באמת, כאילו, זה היה אחד הרגעים שבהם אני הבנתי, אוקיי, כאילו, אני עושה איזשהו משהו שהוא הרבה יותר גדול, משהו שהוא בעצם להנגיש שנייה לציבור ולעולם, להבין מה החטופים עוברים שם, כי אני, כשהייתי שם באותו רגע, לא הבנתי כמה זה היה באמת נורא. וכשאתה רק בדיעבד יצאתי ואחרי זה כמה ימים הקלתי את החוויה והבנתי שזה באמת דבר קשה וזה מלווה אותי עד היום הדבר הזה.
יש, אני מניחה, משמעות כשרואים את הדברים בעיניים וכשהם עוברים דרך עדשת המצלמה. יש משהו שלא עובר תמיד בעדשת מצלמה. ואתה כאיש מקצועי, אני מניחה, תסכים איתי או שלא? לא יודעת, תגיד לי אתה.
זה אפשרי, אבל זה דורש מיומנות, אין ספק. אפשר לצלם תמונה בצורה מאוד משעממת וחסרת אופי וחסרת רגש, ואפשר גם לבוא ולצלם את אותה תמונה בדרך אחרת ולהעביר רגש עוצמתי לחלוטין. זה באמת מאוד דורש טכניקה ועבודה, אבל בסוף אפשר. צילום, לפעמים עם צילום אפשר להראות אפילו דברים שקשה להראות בעין או להרגיש.
אוקיי, ומבחינת מרחב, מבחינת גודל, נגיד, כמו שבדוגמה שתיארת, שזה איזשהו תא קטן, אתה חושב שבצילומים שאנחנו רואים זה מספיק ברור, או שלראות את זה בעיניים זה משהו אחר?
זה משהו אחר. בסוף התמונה לא יכולה להעביר את המרגש של המחנק ושל החום שהיה בתוך המנהרות למשל. לי באופן אישי המצלמה פשוט הפסיקה לעבוד שם מרוב שהיה חם ולח. ובסוף אי אפשר להעביר את התחושות האלה. בסוף כשבן אדם צופה בתמונה בטלפון שלו כשהוא בנוחות בבית או בנסיעה לעבודה או משהו כזה, אז בסוף אתה לא מרגיש את כל המסביב. אתה רואה והעיניים רואות, אבל אתה לא מרגיש, כי אתה כרגע נמצא במקום שנוח לך. וגם כשאת רואה לוחם בעזה שרץ, אז אתה רואה את זה כשאתה נמצא בסיטואציה מאוד נחה על הספה למשל, אבל אתה לא מרגיש את מה שהלוחם מרגיש עם הנשק והתיק והאפוד, שזה הרבה יותר קשה. מנסים להעביר את הרגש, אבל בסוף רק מי שבאמת היה שם מצליח להזדהות ולהבין את זה לגמרי.
לגמרי. מה השאיפות, גלעד, אחרי שירות כזה מגוון?
את האמת שאני בקרוב משתחרר, ובדובר צהל הדרישה היא באמת להיות זמין 24/7, אז לפחות להתחלה לא להיות זמין לקצת, ואחרי זה אני מניח שנקרא למילואים, ואני מניח שזה מה שאני אעשה, ואולי גם לצלם קצת באזרחות, נראה, זה מאוד שונה לצלם אזרחות מצבא, זה שריר אחר לגמרי.
כן, זה בסוף זה שונה באיזה היבט, בוא תגיד לי רגע.
לפעמים לצלם צבא זה יכול להיות קל יותר מאשר לצלם בסביבה אזרחית.
כי כולם עומדים ועושים מה שאתה אומר?
כן, אני פשוט יכול להגיד כביכול לבן אדם לעשות איזה משהו, ואם אני אלך לצלם עכשיו בתל אביב, אז אני אצטרך להיות הרבה יותר מדויק, וגם אף אחד לא מכווין אותי. בצבא נורא אומרים מה אנחנו רוצים באזרחות, פתאום אני צריך לחשוב מה אני רוצה לצלם. זה נורא שונה, אבל זה כיף אחר.
זה חלק אחר מהמקצועיות, אתה אומר.
כן, לגמרי.
טוב, גלעד, אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום. יש לך עוד איזשהו משהו שאתה היית רוצה שנדע על התפקיד הזה ולא דיברנו עליו? משהו שחשוב לך להעביר לטובת מי שרוצים להתמיין לתפקיד, לטובת אנשים שלא מכירים את התפקיד או לא מכירים את העבודה שלכם?
אני חושב שצריך להגיד שבסוף אנחנו יחידה מאוד מאוד קטנה, באמת בודדים בצהל מתעדים מבצעים, אנחנו בכלל לא הרבה, אבל בסוף התעודה שאנחנו עושים היא מאוד מאוד ענקית. אני בטוח שאת וכל צופה אחר שלנו עכשיו ראה דברים שאני או חברים שלי צילמו מבלי לדעת שזה שלנו, ובאמת התעודה שלנו כמתעדים היא מטורפת. זה חומרים שלנו הופיעו בעיתונים הכי גדולים בארץ, ושלא נדבר על העולם, גם לשם זה הגיע. דברים שבשגרה פחות קרו, במלחמה הזאת פרצנו גבולות לחלוטין, ובאמת המשמעות היא מטורפת. זה כל פעם שאולי קצת קשה, ואתה לא מבין מה אתה עושה ולמה אתה עושה, אז בסוף אנשים ניגשים אליי ברחוב וחברים, ואומרים לי, ראינו את התמונות שלך פה ושם, ואתה מבין שאתה חלק קטן באמת ממשהו נורא נורא גדול, וזה כיף, כיף גדול.
חלק מההסברה הישראלית, לא?
לחלוטין, כן. אנחנו לא עושים הסברה, אנחנו עושים דוברות, אבל זה בא ביחד.
כן. בסוף צריך את כמו שאמרת, את האלמנט הוויזואלי שהוא הבסיסי, ועל הגב של זה מסבירים.
נכון.
אז טוב, אני מבינה שעכשיו אתה בכלל מעביר את הקורס של
כן.
אתה מכשיר את הדור הבא, שזה אומר נכון. שזכינו לדבר עם אחד המנטורים כנראה של הדור הצעיר.
תגיד, אני בין שיעור לשיעור.
אתה בין שיעור לשיעור, אז תודה שנתת לנו ככה את הזמן. תגיד, מבחינתך, עכשיו יוצאים המתעדים החדשים וסיימו את הקורס, מה שורת המחץ שחשוב לך שהם יצאו איתה לדרך?
וואו, שאלה טובה. אני חושב שבסוף זה להבין, לחשוב שההורים שלהם הולכים לראות את הדברים שהם מצלמים. זה להבין מה בסוף המשפחות שלנו רוצות לראות, מה בסוף האזרחים רוצים לראות. זה בעיניי הדבר שהכי חשוב. זה מה שהופך מתעד למתעד טוב. מתעד שיודע לצלם, שיודע להילחם וגם יודע דוברות. זה ככה השילוש הקדוש שלנו כמתעדים. וזה פשוט באמת לחשוב מה המשפחות שלנו יראו. כשאנחנו בלי קליטה, רחוקים מהם, שהם ידעו ויגידו, זה הבן שלי צילם.
וואו. יפה, גלעד, אז קודם כל תודה על הרעיון הזה, תודה על העשייה הבאמת ייחודית שלכם, ותשמור על עצמך ותכשיר לנו מתעדים טובים, כמעט כמו שאתה היית, אולי אפילו יותר טובים.
בהחלט, אתם יהיו טובים יותר.
בטוח, תמיד הדור הולך ומשתבח.
נכון, לחלוטין.
מעולה. אז אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום רביעי הבא, רדיו סול, בין 12 ל-1, תשמרו על עצמכם כדי שנשוב וניפגש פה. אנחנו נסיים עם קובי אפללו ולהקת חיל האוויר בשיר ים הרחמים. אז קובי אפללו, ביי, תודה גלעד.
תודה רבה.
תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים.
אם החיים הם חידה לא מפורשת והשדות זורמים בהם כמו נחלים ומנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים,
ואתה חי בזמן זמני ספור ברוח ומקווה לשתות את החיים הטוב, ובין כל אלה סך הכל רוצה לשמוח ועל הדרך להגשים איזה חלום.
אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח בחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים. ים הרחמים.
השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהן יותר מזיכרון, היית איש חשוב ענק אך התפוגגת והשתדלת להשלים עם השעון.
אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות צומים בהם כמו נחלים, תקווה למצוא את כל צבעי
אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים.
אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך
מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל
תבוא יוסי אל תלך יוסי תשתחרר מהעולם הזה השמש לא שקעה היום נותן תקווה יוסי תתעורר יוסי תאחר יוסי תוותר ויוסי אל תלך יוסי העולם כל כך יפה אסור לך לוותר יוסי יוסי תישאר יוסי פחות יוסי קצת יותר יוסי משוחרר ולא מוותר הלכת אתמול לים ראית עוד צירה קיבלת את הסתירה וזה לא עבר יוסי מיותר ויוסי אל תלך יוסי בעולם כל כך יפה אסור לך לבטל יוסי, יוסי תישאר ויוסי אל תלך יוסי העולם כל כך יפה אסור לך לוותר יוסי, יוסי תישאר